עכשיו אנחנו פונים אל שר השיכון, שר הבינוי והשיכון היוצא, השר זאב אלקין, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
קודם כל, אתה יודע, אנחנו בתקופת C אולי של מחירי הדיור, לא הכל תלוי בשר ולא הכל תלוי בנו, אבל בסופו של דבר זאת הירושה לשר הבא, ומצד שני, הרבה מאוד שיווקים שכן הוצאתם בחודשים האחרונים, אתה חושב שזה ייתן פרי עוד איזה חצי שנה, שנה?
קודם כל, כל המומחים, כולל גם ראיתי איזושהי הערכה ממש של המומחים אנליסטים בין המובילים בארץ שיצא אתמול, מדברים על כך שנפתח את שנת 23 בבלימת של עליית מחירי הדיור ואפילו בירידה, לכן בהיבט הזה שר הבא הוא יקצור את הפירות של מה שאנחנו עשינו, והמספרים מדברים בעד עצמם, הרי למה הייתה עליית מחירים בשנה האחרונה? כי שנתיים לפני שהוקמה הממשלה הזאת, ירדנו מ-70,000 שיווקים בשנה ל-50,000. אתה יודע מה זה להקטיל בשליש את ההיצע, כשהביקוש אצלנו כל הזמן גדל דמוגרפית, והיום אנחנו במקום אחר. אנחנו סיימנו את שנת 21 עם 100,000 שיווקים, פי שניים מאשר שנה שלפני זה. אנחנו גם השנה נסיים עם 100,000 שיווקים, עוד פעם פי שניים ממה שהיה קודם. ולכן זה עושה את שלו, שלא לדבר על זה שהגזרנו גם תוכניות של דירות בהנחה בהיקפים גדולים.
כלומר, המשמעות היא, אתה אומר ששנה וחצי לא הייתה פה בעצם ממשלה מכהנת, והיינו בסבבי בחירות, ולא קרה שום דבר בתחום השיכון והדיור.
לא רק שלא קרה שום דבר, הלכנו אחורה. אם אצל כחלון היו 70,000 שיווקים, ירדנו ל-50,000. אם אצל כחלון היה 20,000, למשל בשנה האחרונה שלו, של דירות בהנחה, שבמסגרת מחיר למשתכן, ירדנו ל-3,000 בשנה, כמעט כלום. היום אנחנו במקום אחר, אנחנו השנה נביא לציבור כמעט 30,000 דירות בהנחה, פי 1.5 משנה שעברה שהיה, מהשנה האחרונה של כחלון, ופי 10 ממה שהיה בשנה
אבל בסוף שאנחנו קוראים כותרת שמחירי הדיור הגיעו לשיא של 10 שנים, ואי אפשר לנקז את הכל לתקופה של כמה חודשים, או למחסור של שיווקים פה ושם. קורה כאן עוד דברים חוץ מהסיפור הזה של שיווקים.
לא, זה הסיפור העיקרי. הרי תחשוב מה קורה בכל מוצר. אם אתה מתחיל לייצר אותו בשליש פחות במשך שנתיים, מה אתה חושב שיקרה עם המחירים? כשהביקוש לא יורד אלא רק גדל, אלא אנחנו מדינה שמתפתחת דמוגרפית מהר. לכן הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה. אם יעצרו את מה שאנחנו עושים, עוד פעם המחירים יזנקו. אם ימשיכו את זה באותו היקף, כמו שאמרתי, כל ה... מומחים היום מדברים על כך שממש בתחילת שנת 23 עליית המחירים לא רק שתיבלם אלא אפילו צפויה ירידה.
טוב, חלק מהדברים שהממשלה מתכוונת לעשות, החדשה, לפחות כך על פי הפרסומים, עוד כלום לא קרה, זה במסגרת פסקת ההתגברות לאפשר לשר השיכון הבא להקצות שטחים לבנייה, לעשות שיווקים ייעודיים למגזר חילוני, למגזר דתי-לאומי, למגזר חרדי, למגזר ערבי, כל אחד על פי אופי האוכלוסייה והצרכים, כאן יהיה מתנס וכאן יהיה בית כנסת וכולי, דבר שהיום החוק לא מאפשר.
אין שום בעיה לעשות זה היום. היום כבר ישנה אופציה של לתכנן עבור הציבור החרדי, יש מושג כזה במוסדות תכנון ומאושר משפטית, באמת בעבר הייתה בעיה כזאת, היא כבר מזמן נפתרה. והיום אנחנו מתכננים שכונות עבור הציבור החרדי, עושים את זה בכל מיני מקומות, עושים את זה באילת, עושים את זה במקומות אחרים, עושים
כן, אבל אז מגיעים כוחות השוק, מגיעים קבלנים, ואומרים נכון, שאתם הגדרתם בתכנון שזה יהיה מיועד לחרדים, אבל לא, הנה בא קבלן ומוכר את זה לחילונים, תראה מה קרה בחריש ותראה בקריית גת, אתה התעסקת עם זה בשנה האחרונה ועוד תחומים אחרים, ואם השר לא באמת הולך לריב איתם בבגץ ולא הולך לעמוד על רגליו האחוריות כדי למנוע את זה, אז הוא לא שולט בזה מאותו רגע שהשיווק יצא.
בחריש זאת הייתה עוד תקופה שלא היה כזה דבר של תכנון יהודי לציבור החרדי, הוא באמת לא היה קיים משפטית, ומה שקרה שם זה גם תקלה, שאני שמכיר היטב את ההיסטוריה של התקלה הזאת, יודע שדווקא נציגות חרדית טעתה שם ובגדול, כן? כי אם היו מתנהלים נכון, אז זה כן היה כפי שתוכנן מראש עבור הציבור החרדי. אבל במקומות אחרים היום אין שום בעיה. אנחנו בונים היום שכונות לאוכלוסייה החרדית, מתכננים אותם, משווקים אותם. יש לא מעט נציגי ציבור חרדי שמשתתפים בהגרלות שאנחנו עושים. לכן מבחינה זאת אני לא רואה בעיה, זה עובד בנוף הגליל.
עקבת אחרי הדיונים בוועדה, התנהלה ועדה אחרי ערעור של חברי הכנסת החרדים בסוגיית קריית גת מערב. הוועדה התנהלה, שמעה את כל הצדדים, ודי פותחת את ה... את הספרים, כמו שאומרים, מחזירה אותנו צעדים אחורה, וכן תאפשר אולי לתכנן שם דברים מחדש, אתה עוקב אחרי?
קודם כל, בוודאי שאני עוקב, רק התיאור שלך הוא לא נכון. הפרויקט הרגיל של קריית גת מערב, אותו פרויקט שאושר כבר ב-2014, ואז במשך 7 שנים דיברו על הסבה שלו, ושינוי תכנון לאוכלוסייה החרדית, ולא התקדמו, ושהוא כבר יצא לשיווק, הוא כבר משווק היום לאוכלוסייה כוללת, חרדים ולא חרדים כולם ביחד. בלי קשר לזה, יש תוכנית המשך בפיתוח של קריית גת מערב, הלאה, כן, מעבר לאותם 10,000 יחידות דיור הראשונות, שלגבי התוכנית הזאת, שהיא עוד לא מתוכננת, היא רק בתחילת תהליך התכנון שלה, אף אחד לא חלק על האופציה לתכנן אותו לציבור החרדי, ולכן היה דיון בוותמל, והאופציה הזאת נשקלה, אין עוד הכרעה סופית. מוסדות תכנון יצטרכו לקבל על זה החלטה, אבל זה לא קשור לוויכוח שהיה על התוכנית הראשונית של 10,000 יחידות דיור בקריית גת מערב, שהם כבר, חלקם הגדול כבר יצא לשיווק.
טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה, בסוף זה עוד תחום שאתה מתמחה בו היטב, אנחנו בימים של מסע ומתן קואליציוני, אתה פחות מעורב הפעם בסיפור הזה, אבל תראה מה אמרו תוצאות הבחירות, הם אמרו שלמרות שהייתה כאן ממשלה, שאמרה שנאשם שהוא מועמד לדין לא יוכל להרכיב ממשלה, וניהל קמפיין אדיר רק לא נתניהו, עם גיבוי מלא של התקשורת, עם הפגנות ברחובות, באמת תמיכה מקיר לקיר של ערבים, מרץ, ימינה, איזשהו מישמש כזה שנעשה, והגיעו בחירות, ואם אני לרגע מוציא את המגזר הערבי, מהמשוואה הפוליטית, כלומר, ומתייחס למגזר היהודי הישראלי, אז יש רוב מוחלט שרוצה את נתניהו כראש ממשלה. כלומר, כל הסיפור הזה לא עבד.
טוב, קודם כל, אתה יודע שבמדינה דמוקרטית, כשמדברים על רוב, מסתכלים על כל בעלי זכות הצבעה, אני לא מכיר את הדרך.
לא, אבל יש בעלי זכות הצבעה שאתה איתם לא רוצה לשבת בממשלה, אז הם לא רלוונטיים בסוף לתוצאה.
מבחינתי בוודאי, אני אמרנו את זה לאורך כל מערכת
הבחירות. אז נוציא אותה מהפול, כלומר, זה לא 64 מול 56, זה 64 מול 50, לכן זה הסיפור.
טוב, אתה יודע שלגבי רם הדעות הן שונות, אבל אני לא אכנס כרגע לעניין הזה. וזה גם לא 64 בקולות, אתה יודע שזה 60 וקצת, כל השאר זה מתנות על חשבון מרץ ובלט שלא עברו את אחוז החסימה, כל מצביע שני של מרץ ובלט בפועל את נתן היום את קולו לגוש נתניהו.
בסדר, אבל אתה יודע שגם בנט פעם לא עבר את אחוז החסימה ונכנסנו לסבבים האלה, זה המשחק.
נכון, זה כללי משחק דמוקרטיים, אנחנו מקבלים אותם, ולכן אנחנו גם אומרים שאנחנו נשרת את הציבור מאופוזיציה. אנחנו מציגים ימין אחר, ימין ממלכתי ליברלי, שהוא שונה מי, הוא לא ביביסטי והוא לא בן גביריסטי, אבל הוא עדיין ימין. ואנחנו חושבים שיש לציבור הזה ייצוג במדינת ישראל, וזה בסדר גמור, במשחק דמוקרטי, ברגע שאתה מפסיד בחירות, אתה הולך לאופוזיציה.
כן, זה בסדר, וזה ברור שאלה כללי המשחק, אבל מה שמנסה לשאול אותך, שר אלקין, זה אולי הגיע הזמן לרדת מאותה סיסמה, רק לא ביבי, שהוכיחה את עצמה בניגוד לרוב דעת אזרחי מדינת ישראל. כלומר, זה לא אג'נדה. זה לא ימין או שמאל, לא. זה לא ימין ממלכתי או ימין פחות לא. כזו או אחר. זה לפסול בן אדם בגלל נסיבות כאלה שהחוק לא פוסל אותו, ובא הציבור ואמר, אנחנו, שמענו את שני הצדדים, אנחנו לא שם.
אנחנו, קודם כל, יש ציבור שאמר ככה, ויש ציבור שאמר ככה, רק לפני שנה וחצי הציבור אמר אחרת, אבל זה בסדר. במשחק הדמוקרטי, נתניהו ניצח בחירות, והוא יהיה ראש ממשלה, אנחנו לא מעוררים על החוקיות של זה. אבל מצד שני, אנחנו עדיין חושבים שהוא יהיה ראש ממשלה גרוע, זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו חושבים שהמדיניות המסתמנת של הממשלה היא תהיה לצערי. אגב, אני מתפלל שהיא תהיה כמה שיותר טובה, אני אשמח אם אוכל לפרגן על ימין ושמאל כאופוזיציה, כי בסוף אני אזרח במדינה הזאת, אני גר בארץ הזאת, אני לא מתכוון להגר ממנה, כמו שלפעמים שומעים היום את הקולות, ילדים שלי כאן, נכדים שלי יהיו כאן, ולכן כמו כל יהודי ישראלי, אני רוצה שהמדינה הזאת תהיה כמה שיותר חזקה.
אם יוצא לכם היום להצטרף לממשלה הזו, להשפיע מבפנים, לומרו לכם, תשמעו, אתם אנשי ימין, הנה נתניהו ניצח, זה כבר גמור, זה באמת לא בידיים שלכם, בואו תצטרפו, אתם תשקלו או שעדיין יש פה איזה חרם ווטו?
לא, זה לא עניין של חרם ובטו, זה לא עניין של חרם ובטו, זה ברור שזה לא רלוונטי. נתניהו הולך לחוקק את החוקים לעצמו, קודם כל לפתור לעצמו את הבעיה המשפטית שלו. אנחנו לדבר כזה לא יכולים להיות שותפים. ולכן הוא אפילו לא מחפש את השותפות איתנו, זה לא רלוונטי. הוא הולך לשותפות של 64 חברי כנסת שמוכנים לתת לו את החקיקה הפרסונלית שהוא צריך אותה, וכמובן אנחנו לא נהיה במקום הזה, אנחנו נציב אלטרנטיבה, שכפי שאמרתי קיים ימין מרכז אחר, שהוא ממלכתי, שהוא ליברלי, שהוא לא משאבט את הכל לאינטרסים של בן אדם אחד, והוא לא הולך בעקבות אליל, לא משנה איך קוראים לו, כן, נתניהו או בן גביר, או לא משנה מה יהיה השם.
טוב, אתה יודע, לפחות נסיים בזה שהקואליציה הנכנסת מודה לכם על משהו אחד, אני שומע את זה פה מחברי הכנסת, על המפתח לשרים, על נורווגי רחב, על כספים קואליציוניים, כלומר, למדו מממשלה של 61, מפתח של שרים נדיב כזה שכולם חייבים להיות מרוצים הפעם.
לא, קודם כל, אם רוצים לאמץ את השיטה שלנו בכספים הקואליציוניים, אני מאוד אשמח. אני אגיד לך על מה שמנו את הכספים הקואליציוניים שלנו, אנחנו כתיפה חדשה. שמנו אותם להכפלת אוכלוסייה ברמת הגולן ובקצרין, שמנו את הכסף הזה להגדלה משמעותית.
כל מפלגה שמה כסף קואליציוני לדברים שחשובים לה. כן, זה... מרץ שמו את זה על האכלת חתולים, הכל בסדר.
אנחנו לא שמנו את זה לעמותות ולא שמנו את זה למקורבים, שמנו את זה. אני אומר לך, להגדלה של התשלומים לקשישים עניים, אלה שמקבלים השלמת הכנסה, אוכלוסייה הכי ענייה במדינת ישראל, שמנו על זה מיליארדים, כי אמנו שזה מה שחשוב, שמנו את הכסף לדברים שהם בעיניי...
ואם בא חבר הכנסת ואומר, אני רוצה לשים את הכסף גדול. לתלמוד תורה, לישיבה, לעמותת חסד, לחלוקת סלי מזון לנזקקים, זה פחות טוב מקשישים? כלומר, איפה ההבדל?
קודם כל, הקשישים הם של כולם, כן? זה לא מגזר מסוים, אלא כל הקשישים העניים קיבלו סיוע. ואני חושב שככה צריך לפעול בכספים קואליציוניים. חבר כנסת שרוצה לטייל את הכסף לעמותה מסוימת, או למשהו שמקורב אליו, אני חושב שזה פחות נכון, ולכן אנחנו פה נהגנו אחרת, ואני אשמח אם...
זה אולי אתם, באופן ספציפי, כתקווה חדשה, אבל בואו ניקח את כל הממשלה יוצאת, אני אעבור איתך על כספים קואליציוניים, יש שם עמותות רפורמיות, ויש שם עמותות כל מיני שמות,
שצריך
תחקיר שלם לבדוק מה קרה שם בכלל.
כל אחד נותן את הדין לציבור על מה שהוא עשה, על מה אנחנו שמנו, אני יודע, אמרתי לך, קשישים, רמת הגולן, אוניברסיטת אריאל, שלא הכירו בה הרבה מאוד סטודנטים, וזה אוניברסיטה שסביבה מתפתח עולם שלם, כן, באריאל וביהודה ושומרון, ואוניברסיטה שהיא בסגנון אחר מהאוניברסיטאות האחרות שלנו כאן במדינת ישראל. אלה הם הדברים שעליהם שמנו את הכסף הקואליציוני שלנו, ואני מרוצה מכך וגאה בזה, לא מצטער.
יד בן צבי גם קיבלה מכם את תקציב משמעותי,
לא מהכסף קואליציוני, לא מאיתנו. יד בן צבי משתפת פעולה עם משרד ירושלים על פרויקטים שונים, כמו שמשרד ירושלים משתף פעולה עם עוד הרבה מאוד גורמים בארץ, לא רק עם יד בן צבי, אבל גם איתם בוודאי, אבל לא כסף קואליציוני.
טוב, השר אלקין, אנחנו לא יודעים מתי תסיים בדיוק את תפקידך, מתי תושבע כאן הממשלה, אז יכול להיות שעוד נדבר עד אז, ואם לא, בכל מקרה שיהיה בהצלחה, ואנחנו כאן.
תודה, אנחנו נוכל לדבר גם אחרי שתושבע הממשלה החדשה, כי אני מתכוון להיות פעיל באופוזיציה. אז אני לא
נעלם. יש לנו עוד הרבה מה לפתוח ולדבר, אבל ניתן לאהבה קצת לשקוע.
אני בכלל לא מקבל את התפיסה שאם אתה לא שר, אין לך מה לעשות בפוליטיקה. בזמן האחרון יש כזאת תפיסה במדינת ישראל. אני טוען שלהיות חבר כנסת אחד מ-120 שקובעים את גורל המדינה, זה אחריות עצומה וזכות גדולה, ולכן אני מתכוון לעבוד קשה בכנסת.
בוא נקווה שלפחות האופוזיציה תהיה של שינוי, איחוי וריפוי, אתה יודע, זה גם משימה לא פשוטה לחברי האופוזיציה.
אותנו לא תראה מפילים את חוק האזרחות בשביל שאחמד טיבי יגוג במליאה כמו שעשה נתניהו. אנחנו דברים טובים למדינת ישראל לתמוך בהם, גם אם הממשלה הזאת תביא אותם, ומצד שני, דברים שלדעתנו רעים למדינת ישראל נתנגד להם.
שיהיה בהצלחה, תודה, ערב טוב.
תודה.